נינה, כמו ביי, תודה בום. איך הרגשת באימון הקודם? לסיים ריצה רצופה. כן, כבר הפסקנו לספור את הדקות. נכנסנו לג'וגינג הרצוף. אז ניתן לגוף להתרגל למצב הזה. היום מדגיש את הטיפים וההנחיות לשיפור טכניקת הריצה. אז מה שצפוי לך היום, רוב האימון, הוא קצב ריצה אירובית, עדין וקבוע. אם יש לך עליות, זה לגמרי נחשב עליית דופק, גם אם את לא בקצב גבוה. ובירידות, את מוזמנת להאיץ. נמשיך עוד כמה דקות של חימום בהליכה, ונעבור יחסית מוקדם יותר לג'וגינג. איזה כיף. לדעת שאת מאזינה ומתאמנת, על אימון מספר 5 שמוביל אותך למחצית תוכנית האימונים. מתקדמת מדהים, נהיית גרסה טובה יותר של עצמך, לא רק מפרק לפרק. אלא מיום ליום, כל יום עוד קצת. מקדים עכשיו אותך בתנועה, התרכזי בשלומך, גופך, בתחושות, בהתכווננות, בהתחממות. עברי לריצה מעטה ועד לקול דאון. ותסתגלי לאט, קחי את הזמן הדרוש להסיר את החלודה. דקות הריצה הראשונות הן תמיד מעט יותר קשוחות. ובכדי לאזן זאת נקדם בברכה את המלכה המונגולית שלנו היום. היא תלמד אותנו כיצד לעבוד עם מה שיש ולעלות לגדולה. אישה אסטרטגית, דתית, פרקטית, ובעיקר חסרת מורה. עלתה לשלטון באמצע המאה ה-15 במונגוליה. מנדוחאי החכמה. שנה לאחר מותו של ג'ינגס חאן, המצביע האגדי, האימפריה המונגולית המפוארת שהקים בהתפוררות. השבטים ביריבות פנימית ומלחמות פורצות תדיר עם כוחות חיצוניים. מנדוחאי, בגיל 23, הופכת להיות אלמנה של מלך אחד השבטים. חתון זה הכינוי למלכה בשפה המונגולית. ובמונגוליה בתקופה ההיא, אנחנו מדברות על שנת 1479, להזכירך, התואר הזה, חתון, באופן שוביניסטי מפתיע, במונגוליה הוא חסר ערך אם המלך מת. Oh God, אותה דילמה שעמדה בפני רוב המלכות בהיסטוריה, כיצד לקבל לגיטימיות והסדרה חוקית של העסק המפואר של הכתר וזה. העלית קצב הריצה במעט בכדי שנגיע למה שנקרא הריצה האירובית שלך. ריצה בעצימות נמוכה לאורך זמן. זוהי מלכה, כמו חצ'פסוט המצרית, וכמו הקיסרית הסינית, ווצטיין, שידעה להשתמש יפה בכוחם של סמלים, בכדי שכוכבה ידרוך. איך שמת המלך שאיתו חייתה, מנדוחאי מתייצבת מול אספה תחופה של אצילים מונגולים. עטופה בסמלה אדומה בהירה של חתון. ולראשה חבשה סמל מונגולי של שררה, כובע לבד גבוה בצבע ירוק, מאותר בנוצות צבעוניות של טווס. בקול רם וצלול התפללה לאלה המלכה הגדולה הראשונה, שתדריך אותה כיצד לבחור את המנהיג הבא של השבט שלה. הצילים והקהל הרב מסביב ציפו בדריכות לתשובת האלה. היו סיבות רציניות לתפילה הפומבית של מנדוחאי. החזון העליון שלה היה לאחד את כל השבטים המונגולים היריבים ולהחזיר לאימפריה המונגולית המדרדרת את התפארת והיוקרה שהיו בימיו של ג'ינגס חאן. והיא ממש לא הייתה מעוניינת בשידוך חדש או בסתם מלך חדש. בכל מקרה המועמדים לנישואים לא היו נצר ישיר לג'ינגס חאן. אחד היה אפילו משושלת מינג הסינית, שקיוותה להשתלט על מונגוליה באמצעות ניסויים פוליטיים. No way! אף אחד לא ענה על הצורך שלה בהתעצמות סימבולית, או לכוון לנסיעה בודדת ומזהירה של כובד האחריות על כתפי הצעירות והחסונות. היא חשה שביכולתה לשאת את המלכות ולהגשים את החזון לבדה. מה עושים? מה עושה? לפעמים, בעת לחץ ומצוקה, אנחנו מייצרים פתרונות שהם לא נראים לעין תחילה, הם חבויים מתחת לפני השטח. זהו שילוב של אמונה, כוח יצירתי שפורץ מהתת מודע ומייצר פתרונות. בזמן שמנדוחאי נושאת את תפילתה לאלה הגדולה שתדריך אותה, זכה אליה ילד קטן בן 5 מתוך הקהל שהצטופף סביבה. ורץ ישר לזרועותיה. מנדוחאי הייתה מעין אם מאמצת עבורו. היא סייעה להחביאו בעבר, מפני ניסיונות התנכלות לחייו, וזאת בשל היותו נצר אמיתי ויחיד בסביבה של ג'ינגס חאן. על מלכה לפעול בביטחון עצמי חסר פשרות, בכדי לא לאפשר אף סדק קל שבקלים. עליה לעשות את ההצגה כמו שצריך. מנדוחאי סיימה להתפלל לאחר שהתוכנית כולה נבנתה בראשה. ואז במלוא הפתוס הדרוש, היא הודיעה למועצה שהאלה בחרה את הילד הזה למלכות, ושמו מעתה יהיה דיין חן, שפירושו חן השליט של הכל. היא הבטיחה לגדל אותו תחת חסותה, מתוך כוונה להינשא לו כאשר יגיע לבגרות. לא? היא לא לקחה את האופציות הקיימות, היא יצרה אופציה חדשה ונפלאה משלה, אשר נתנה לה זמן פעולה במלכות משלה. אף גבר לא יציק לה, ובו בזמן היא קיבלה צמוד אליה את הסמל החי, הנצר של ג'ינגס חן, שיהווה אישור בלתי מעורער לזכותה הלגיטימית למלוכה נשית. נכון, זמנית, אבל עד שיגדל הילד. בונה, אפשר לעשות ולהספיק הרבה בעשור, לא ככה? חשבי, מה עשית בעשור האחרון בחייך? מה השתנה? מה התפתח? מה נעלם? מה שלומך? את אמורה להרגיש מצוין עכשיו, ממש. אמורה להתחיל לעלות על גל האוטומט, יש כבר סיכוך במפרקים, הטמפרטורה מעטלתה, אולי אפילו התחלת להזיע. כל אלו שלב שהאנרגיה נבנית ומתפרקת בגוף, נבנית ומתפרקת, נבנית ומתפרקת. אז אם את מרגישה פחות ממצוין, או שאת חווה עייפות או כאב, הורידי את הקצב. לפי השטח, אם יש עלייה, ירידה ומישור, תבחרי אם לעלות לקצב גבוה יותר לזמן קצר. ותחשבי, האם היה לך מקרה כזה בעברך, שבו הופיעו קצה חוט של הצלה, או פתרון שלכאורה הגיעו מהשמיים? לקחת אותם, מינפת אותם, ופילסת דרך חדשה שלא הייתה שם קודם. מנדוחאי עשתה בחירות חכמות ואסטרטגיות בזו אחר זו, ותמיד תמיד נכחה בשדות הקרב על סוס המלחמה שלה, חבושה כסדת ברזל. חשה את השטח, מפקדת עליו מקרוב. תחילה היא בחרה להשתלט על השבטים המערביים ברמה המונגולית, אלו שאדמותיהם היו עשירות בשדות, מרעה ומים. והיא ידעה, שמראה של אישה רוכבת על סוס לא יעורר השראה בחיילים, וכי עדיף שגבר, אפילו אם הוא צעיר מאוד, יהיה לצידה. אז היא הקפידה שהגבר הקטן והצעיר מאוד יהיה תמיד לצידה, דיין חן רחוב על סוס משלו, עם חץ וקשת שעדיין לא ידע להשתמש בהם. הוא הסמל שנתן השראה ליוצאים לקרב. הקרבות היו קטני היקף, בלתי יומרניים אך מהירים. הובילו לניצחונות של חייליה בזה אחר זה. שמה של מנדוחי יצא למרחוק כמי שנחה עליה ברכת האלה הגדולה. ושבטים נוספים הביעו את נאמנותם אליה בזה אחר זה. אם בא לך להגביר מעט את הקצב, זה לגמרי הזמן. חזרי לקצב אירובי מתון, בדקי את גופך ונשימתך, ודאי שאת מנהלת את האנרגיה נכון, ושאינך כבר מצויה על משאבייך האחרונים. מנדוחי תחכה לנו עכשיו כרבע שעה, כדי שנוכל להתפקס עכשיו על הריצה ועל הטכניקה שלך. לא סתם, כמעט לא עבדנו על המהירות שלך עד עכשיו, כי כל מה שעשינו יחד, בתוכנית מתחילות לרוץ ומחצית מהתוכנית הזו הוא לשבור תפיסות ישנות כמו שריצה שווה מהירות, לשבור את ההתנגדויות הפסיכולוגיות לריצה, להוריד את רף האיום ולבנות את היכולת הבסיסית. אז ראי את עצמך עכשיו. את רצה, רגוע, בטוחה בעצמך, מתחזקת יפה. יש לך את הבסיס הזה. נכון? האם דמיינת את עצמך כך לפני 3 חודשים נניח? לא. אבל עכשיו, את כבר מישהי שעשתה כברת דרך. מסוגלות נפשית ופיזית החלה להתגבש בתוכך. את לא צריכה לרוץ כמו אף אחד אחר, כמו אף אחת אחרת. כי את מפתחת את סגנון הריצה שלך, אוקיי? אז כן, אנחנו נעבור על כמה דגשים עכשיו, אבל בגדול... כל גוף הוא סיפור בפני עצמו, והביטוי שלו שונה וייחודי. אז הדגשים צריכים להיות תחושתיים, זוכרת? אלו המדדים הפנימיים שלך. לא איך זה נראה, אלא איך זה מרגיש. סופר חשוב. וגם לחיים בכלל. קודם כל, לאן מורה המצפן שלך. זה ניווט עצמי.
Oh,
נעשה את זה קצת דידקטי, אני אפרוס את כל הסעיפים כדי שתקבלי את התמונה המלאה. ניתן לכל סעיף קצת זמן בדיקה, אבל אחר כך גם בכל אימון אנחנו נתמקד על דגש אחד בלבד. כי שיפור סגנון הריצה והיעילות שלה דורש סבלנות, אוקיי? זה לא קורה מהר או מעצמו. לגוף לוקח זמן להסתגל, צריך לחזור שוב ושוב. אז תהי סבלנית רגע עם הסעיפים הדידקטיים. אני חושבת שאת בהחלט בשלב שאת מסוגלת לספוג את זה לתודעה ולהבין די טוב על מה אני מדברת. אוקיי? בינתיים, אם בדרך שלך נקראת ירידה, אז תגבירי את המהירות שלך ולהפך. עלייה תוביל ירידה במהירות. הסעיף הראשון, כפות הרגליים. אם נחלק את כף הרגל לארבעה אזורים, אז יש לנו אצבעות בראש הרגל, אזור שני כריות האצבעות, אזור שלישי קשת כף הרגל, ואזור רביעי עקב. יש? מה שלא רצוי ומועד לפציעות ויותר זזוע, הוא להנחית על הקרקע או את האזור הקדמי, האצבעות, או את האזור האחרי. עקב. אז בריצה, בכל צעד יש להנחית את מרכז כף הרגל על הקרקע, איפשהו בין סוף הקריות לתחילת הקשת. זה לא מדע. את צריכה למצוא את הטכניקה הטבעית והאישית שלך, מה שיהיה יעיל לך להפחית עומסים מיותרים. כשאני אומרת לגלגל את כף הרגל, לא מדובר, כמו בהליכה, להושיט את העקב ולגלגל את כף הרגל, אלא על גלגול מאמצע כף הרגל עד קיפול האצבעות, כשהרגל האחורית דוחפת את הקרקע. Okay, אז זו טכניקה שונה מאוד מהליכה, שבה מגלגלים את כל כף הרגל מעקב עד אצבעות, all the way. בריצה, המנוע או ההתקדמות האקטיבית היא בעיקר מהרגל האחורית בכל צד. הרגל שמאחורה היא זו שדוחפת קדימה. לא הרגל שנוחתת קדימה. גם אם לא הבנת עד הסוף, לסיכום סעיף, רצוי להניח באופן טבעי ולא מאומץ את הרגל במרכזה. תני לזה רגע תשומת לב. נקסט, אורך הצעד, סעיף מספר 2. עד עתה, שמנו דגש על צעדים קלים, לא ארוכים מדי. בריצה הרי אין מה לתת דגש על קפיצה לגובה, אלא על דחיפה ובניית תנופה קדימה. כלומר, ככל שמתחזקים, נוכל להגדיל את אורך הצעדים. בהדרגה, כמובן. אבל האם את מבינה את ההבדל בין לשים דגש על הניטור, על הגובה, שמבזבז אנרגיה ואף מפריע לצבירת המהירות, לבין הגדלת אורך הצעד שמשפר את מהירות הריצה? כרגע אורך הצעד שלך מן הסתם קטן, את תגדילי אותו עם הזמן. לסיכום סעיף, דגש על דחיפה קדימה ולא על הניטור למעלה. תני לזה רגע תשומת לב. סעיף 3. אגן. שימי לב רגע לתנועת האגן שלך. אנחנו מעבירים משקל מצד לצד, אז צריכה להיות איזושהי רוטציה קלה, ועדיף שהיא לא תהיה באזור הכתפיים או בטח הזה. על האזורים בגוף העליון להיות יציבים יותר ומופנים קדימה. אבל האגן רצוי ויכול לבצע רוטציה, קצת סיבוב אחורה וקדימה. האם את מבחינה בכך? אם כן, מצוין. אם לא, ייתכן שהרוטציה קורית אצלך דווקא באזור הכתפיים, ואז את מסובבת מדי את בית החזה ואת הכתף כל פעם אחורה. בסיכום סעיף, האגן מסתובב טיפה לאחורה בכל צעד. תני לזה רגע תשומת לב. ארבע, הבטן. בריצה הבטן צריכה לעבוד כל הזמן, כל הזמן מעט מחובצת ומוחזקת. אם תגיעי לריצות ארוכות, בהמשך דרכך, זכרי זאת. בסוף הריצות האלו, מה שהכי התאמץ והכי יכאב, אלו דווקא לא הרגליים, אלא הבטן. זה לא קיבוץ מסיבי, אבל הוא שם כל הזמן. אז אפשר לדמיין שאחרי ריצה ממושכת, כן, זה אמור לכאוב. לסיכום סעיף, קבצי מעט את הבטן. תני לזה רגע תשומת לב. חמש, הזרועות. כמו שאני תמיד אומרת, הזרועות ממנפות את הריצה. יחד עם זאת, אנחנו לא רוצות להגיע לסיבוב בכתפיים. אז יש טיפ קטן, כשהמרפקים הולכים אחורה, הם חוצים את קו הגוף, נכון? מעולה. תני לזרועות להגיע אחורה עד כפות הידיים. כפות הידיים לא אמורות לחצות את קו הגוף, כי זה כבר יסובב את הכתפיים. לסיכום סעיף, זרועות מקופלות, עובדות בתנופה, וחפות הידיים לא חוצות את קו הגוף. תני לזה רגע תשומת לב. שתיתי, זה קצת קשה, אבל אנחנו כבר מסיימות את הרשימה. עורף, העורף ארוך, לא מקוצר, כך שהסנטר נוטה למעלה מדי, זה מעמיס על החוליות בצוואר. אבל אם המבט למטה והסנטר מתקרב לבית החזה, וואלה, זה גם עומס לחוליות. איך משיגים עורף ארוך? מעריכים אותו, מרחיקים את המבט קדימה. וברור שיש מדי פעם להסתכל על הדרך, בטח אם היא משובשת איכשהו. לסיכום, עורף ארוך. תני לזה רגע תשומת לב. 7, אחד לפני האחרון, הטיית גוף קלה קדימה. בעצם ההטייה מתרחשת במפרק הקרסול. כל הגוף מוטה מעט קדימה, ללא שבירות, לא החזה, לא הראש, לא הגן. כל הגוף כחטיבה אחת או קו אחד מעט מוטה קדימה. מעט, אבל כבר מאפשר לכוח הכבידה למשוך אותך קדימה. לסיכום סעיף, הטיית גוף קלה קדימה. תני לזה רגע תשומת לב. סעיף 8 ואחרון להיום, נשימה. נשימה מהפה היא נשימה עם הרבה יותר חמצן. כשאת חשה במאמץ, עדיף לנשום דרך הפה. נשימה מהאף הינה מחוממת ומסוננת יותר טוב, אז כשהמאמץ מתון, אפשר לנשום גם דרך האף. בכל מקרה, יש לנשום במרכאות עד הבטן. כלומר, האוויר לא מגיע באמת עד הבטן, אבל היא מופעלת, היא מתרחבת. וזה כדי להפעיל את השרעפת טוב, כדי להרחיב את קיבולת הנשימה. אולי זה לא משהו שאפשר להבין עד הסוף כרגע, זה בסדר, אבל שיהיה במודעות. לסיכום סעיף, נשימה בטנית, ומהאף או מהפה תלוי בשלבי האימון. תני לזה רגע תשומת לב. טוב, אז אנחנו בקצב אירובי קל. אלו הדגשים העיקריים שלי מבחינה טכנית. אני לא מצפה שתביני עד הסוף או שתיישמי את הכל בבת אחת, ברור. אנחנו ניתן לזה מקום באימונים הבאים שלנו. אני מבקשת שתהני מהריצה. תהני מהתנועה, תהני מהמאמץ, תהני מהאנרגיה שעולה ויורדת, תהני מהשחרור. הטכניקה תשתפר. באנו ליהנות, באנו להכניס אנרגיה מאוד מאוד חיובית לחיים דרך ריצה. אז אל תיכנסי עכשיו ללחצים, אני עושה את זה נכון או לא נכון. אנחנו לא בריצות נפח או בריצות מהירות, שחררי את כל זה מותק. ניתן לך קצת זמן לנוח ממני, ואז נחזור למנדוחי שכבר מתייבשת פה מסכנה. כבר חוזרת. היי, בואי, תחזרי נשמה, לא שכחנו אותך. את מהממת. אז הילד הפך לנער, התבגר, ומה לעשות? אפשר כבר להתחתן. אבל זה באמת לא היה נורא כל כך. בשלושת העשורים הבאים, מנדוחאי ודיין חן מלכו יחדיו. והולידו 8 ילדים, בהם שימי לב, 3 זוגות של תאומים. וואו! הם איחדו מחדש את השבטים המונגולים היריבים, סילקו או חיסלו את המתנגדים, ובמקומם הציבו את בניהם או בנותיהם. הם הכריזו על כל השבטים המונגולים כאחים. עלק, בפועל היו אלה שבטים שכפופים אליהם. אז מדי פעם פרצו מרידות, זו התגובה הטבעית לכוח שמנסה לכופף אותך רבק. אבל אנחנו מונגולים, אנחנו קשוחים, יש לנו מלכה קשוחה. מנדוחאי אף פעם לא היססה לצאת לקרב. גם בגיל 40, בחודש השמיני להריונה, עם תאומים, היא עדיין הובילה בעצמה גדודים לקרב. זה, בונה, קשה לי לדמיין את זה. בהיריון השלישי והאחרון שלי בגיל 36, עם סתיו, יצורת הפלא הזאת, אני כבר לא תפקדתי אותו דבר. למעשה, דחפתי את עצמי הרבה יותר מדי חזק. והתעלמתי מכל הסימנים שהיה עליי להפסיק לאמן במהלך ההיריון. כי זה דפוק שהביטוח ודמי הלידה שלך נקבעים לפי הכנסה שלך בשלושת החודשים האחרונים להריונך, כשכבר הכי כבד לך, הכי נורא לך. הייתי מסיימת 3 אימונים ברצף, סוגרת את הסטודיו, הסימפיוליזיס שלי צורח. די, 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 זה לא יכול להימשך ככה. אבל אני המשכתי ושילמתי מחיר כבד, שהוא נזק פרמננטי, פציעה במפרק הירך שעד היום, 8 שנים אחרי הלידה, לא נרפאה ולא שוכחת לי שהתעלמתי מעצמי וממה שחשוב באמת. אז פליז, אל תעשי את הטעות הזו, אל תדחפי את עצמך, איפה שלא צריך. אנחנו מתחילות בקול דאון. כן, עוברות להליכה מהירה, משנות את הטכניקה, בהליכה כבר מניחות עקב ראשון על הקרקע, והטיית הגוף עכשיו זקופה, וניצבת לקרקע. מבט רחוק, חזה פתוח וגאה. להבין במונחים פוסט-מודרניים שלנו, בתרבות הנוחה והטכנולוגית שלנו, אישה שיוצאת לכל הקרבות. עם לגרתה, שהרבה פעמים הניע אותה כוח הנקמה על גורלן של נשים, ארכיטיפ האישה הלוחמת התיישב לי טוב יותר ממנדוחאי ההריונית, הפוריה מחד והקטלנית מידך. עדיין התרבות הנורדית של לגרתה והמונגולית של מנדוחאי אינן כה רחוקות. עם מה בכל זאת אפשר להזדהות? עבורי הדימוי הזה של מלכה כותלת חיים בקרבות אשר רוכבת על סוסה, בו בזמן נושאת ברחמה תאומים. לא פעם, לא פעמיים. וואו, הדימוי הזה עשה לי משהו. הדימוי הזה מאגד בתוכו את הגברי והנשי, את הבורא ואת ההורס, את העוצמה והשבריריות. כאלה אנחנו, מבפנים ומבחוץ, ים של חלקים מנוגדים זה לזה, משלימים זה את זה, מפריעים זה לזה, מרימים זה את זה. הליכה בקצב מתון ממש. כאשר נפלה מנדוחאי מהסוס מרוב תשישות, שומרי ראשה הרימו אותה חזרה. בסוף, היא מתה ב-1509, כאשר היא משאירה אחריה שושלת מפוארת כפי שחזתה ויחלה. שושלתה שלטה במונגוליה, שהייתה הרבה יותר חזקה ומאוחדת עד תחילת המאה ה-17. הדורות הבאים כינו אותה מנדוחאי החכמה. ראש אסטרטגי, לב אמיץ, ידיים פרקטיות שאחזו ושלחו את החיצים ואחזו בחוזקה רבה בממלכה. קצב הליכה איתי, מה שלומך? איך זה מרגיש לך לסיים ריצה רצופה נוספת? אילו תחושות עולות בך? גאווה? סיפוק? פליאה, אושר, אשמח תמיד לשמוע ממך. כתבי לי. ועד לאימון הבא, היי מלכה אסטרטגית ואמיצה בממלכתך הפנימית. צ'או.